אז המשימה שלנו, אנחנו צוללים לשאלה שאולי היא באמת הכי בסיסית שיש. מה בעצם קובע את האושר שלנו? האם זה, אתה יודע, מה שקורה לנו בחוץ? האירועים, המציאות האובייקטיבית? או שאולי, וזה כיוון מרתק, הכל עניין של פרשנות. איך אנחנו מסתכלים על הדברים?
וזו שאלה עתיקה, אבל יש לנו כאן חומרים ממש מעניינים. כדי לבחון אותה, קיבלנו גם מחקרים עדכנים, מפסיכולוגיה חיובית, וגם מקורות יהודים קלאסיים, מהכוזרי, הרמב״ם, גמרא, ספרי מוסר, וגם סיפורים כאלה שממחישים את זה.
אז המשימה שלנו היא ככה לזקק מכל זה את התובנות המרכזיות, לבדוק את המתח הזה בין החוץ לפנים, ולנסות להבין מה באמת מניע את האושר. אז בוא נתחיל. טוב, אז רעיון אחד שכבר כאילו קופץ מההתחלה מהמקורות, זה הכוח העצום של התפיסה. של הפרשנות. יש אפילו את המשחק מילים הזה בשמחה מחשבה. שמעתי שמייחסים לו לתיקוני הזוהר. כלומר, השורש הוא במחשבה. זה באמת ככה? הכל ברוש?
תראה, בהחלט נראה שיש לזה משקל עצום. גם במדע, גם במסורת. ניקח דוגמה מודרנית, מחקר של היסקה פלסמן. היא נתנה לאנשים במעבדה לטעום יין. אותו יין בדיוק, כן? פעם אחת אמרו להם שהוא יין זול, נגיד $10, ופעם אחרת לאותם אנשים עם אותו יין אמרו שהוא יוקרתי, $90. ובדקו להם את המוח עם FMRI.
אוקיי, טכנולוגיה שמראה פעילות מוחית. ומה גילו? אני מניח שהיין היקר הרגיש להם יותר טעים.
בדיוק, ולא רק הרגיש. הסריקות הראו פעילות מוחית גבוהה יותר. באופן משמעותי, באזורים שאחראים על הנאה, כשהם חשבו שהיין יקר.
וואו. זאת אומרת, התווית, הציפייה, הפרשנות, היא ממש יצרה את ההנאה ברמה הפיזיולוגית.
לגמרי. היא שינתה את החוויה. וזה מדהים, כי זה לא איזה רעיון חדש. זה מהדהד חזק גם במקורות שלנו. כך למשל את המלבים, פרשן מהמאה ה-19. הוא מסביר את הפסוק המוכר מספר משלי. נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק.
נכון.
הוא אומר בעצם שההנאה מהאוכל היא לא קשורה רק לאוכל עצמו, היא תלויה במצב הפנימי שלך. כשאדם רעב, גם משהו מר יכול להרגיש לו מתוק, וכשהוא שבע, אפילו דבש משובח נופת ימאס עליו.
זה בדיוק אותו עיקרון, הפרשנות הסובייקטיבית מכתיבה את החוויה. זה כמו שאומרים חן מקום על יושביו, לא?
בדיוק, זה מוזכר בגמרא בסוטה. שאנשים נוטים לראות את המקום שלהם באור חיובי, לייחס לו חן, גם אם אובייקטיבית יש שם חסרונות, כמו מים רעים וארץ משקלת. התפיסה, הפרשנות, היא חזקה יותר מהעובדות היבשות לפעמים.
אבל זה עובד גם הפוך, הכוח הזה של המחשבה. היא יכולה ליצור גם חוויה שלילית מאוד, פיזית אפילו. הסיפור ההוא עם נורמן קייזנס באצטדיון הוא פשוט מצמרר.
סיפור מדהים, זה אפקט הנוסבו. ההפך מפלצבו, ציפייה שלילית שיוצרת תוצאה שלילית. הודיעו בטעות ברמקולים שיש הרעלת מזון במכונות שתייה, ותוך דקות מאות אנשים התחילו להרגיש רע, בחילות, סחרחורות, התעלפויות.
מאות?
כן, ממש פאניקה, אמבולנסים, ואז הודיעו שזו הייתה טעות, טעות בזיהוי. ברגע שהתיקון הוכרז, התסמינים פשוט נעלמו, כלא היו.
זה לא יאמן, המחשבה, הפחד, יצרו תגובה פיזיולוגית אמיתית אצל כל כך הרבה אנשים.
בדיוק.
וזה כמובן מזכיר לנו אמירות מהמסורת שלנו, כמו תחשוב טוב יהיה טוב, של האדמו"ר הזקן מחב"ד, או הגמרא בברכות שאומרת שדאגה ופחד יכולים להביא על האדם את מה שהוא חושש ממנו, כי פחד פחדתי ויעתיני.
נכון. יש הכרה עמוקה בכוח הזה של המחשבה. היא לא רק מפרשת, היא כאילו מעצבת את החוויה. אולי אפילו את המציאות במידה מסוימת.
אוקיי, אבל בוא נודה רגע. רובנו, האינטואיציה שלנו אומרת משהו אחר. כסף, הצלחה, בריאות טובה, בית, נכדים. אלה הדברים שבאמת עושים אותנו מאושרים.
לא. קשה להתווכח עם זה שכסף, למשל, פותר הרבה בעיות שגורמות סבל. זה מה שמניע אנשים.
לגמרי. זאת התפיסה הרווחת. אבל כאן נכנסת נקרא לזה, הפסיכולוגיה החיובית. התחום הזה שהתפתח בעשורים האחרונים, והיא מטילה סופק גדול בדיוק בהנחה הזו, בחשיבות של הנסיבות החיצוניות לאושר שלנו.
מה זאת אומרת מטילה ספק? שמחקרים מראים שכסף לא קונה אושר? זה קצת יותר מורכב. המחקרים מראים ששינויים גדולים בנסיבות, אפילו דברים מאוד דרמטיים, כמו...
כמו זכייה בלוטו בסכום עתק.
הם לא בהכרח משנים את רמת העושר הבסיסית שלנו לאורך זמן.
רגע, רגע, זכייה בלוטו לא הופכת אנשים למאושרים יותר. לתמיד. זה נשמע לי כמעט מוזר.
זה מה שמצא מחקר קלאסי ומאוד מפורסם של פיליפ בריקמן. הוא עקב אחרי זוכי לוטו, וגם אחרי אנשים שעברו תאונות קשות והפכו למשותקים.
לשתי קבוצות קצה.
כן. והוא גילה שבתוך שנה בערך, שתי הקבוצות חזרו פחות או יותר לרמת העושר שהייתה להם לפני האירוע. זוכי הלוטו לא היו מאושרים יותר באופן משמעותי מקבוצת ביקורת, ונפגעי התאונות, למרות הכל, לא היו אומללים יותר כמו שהיינו מצפים.
אז אנחנו פשוט מסתגלים?
נראה שכן. יש מנגנון הסתגלות די חזק, קוראים לזה הסתגלות אדונית. אנחנו חוזרים למין נקודת בסיס של עושר. אז המסר הוא שאם היית אומלל עם משכורת ממוצעת, זכייה בלוטו כנראה תהפוך אותך לעשיר אומלל. זה לא ישנה את הבסיס.
אז ההשפעה של הנסיבות החיצוניות, אפילו הגדולות, היא זמנית. המחקר הזה על הלוטו הוא דוגמה קיצונית, אבל הרעיון רחב יותר.
בדיוק, נראה שהמערכת שלנו מצוידת במנגנון כזה שגורם להשפעה של אירועים חיצוניים על העושר שלנו לדעוך עם הזמן.
טוב, אז אם הכסף, הבריאות, ההצלחה החיצונית, אם הם לא המפתח העיקרי והקבוע לעושר, אז מה כן? לאן המקורות מכוונים אותנו? נראה לי שהזכור עובר פנימה, לגורמים פנימיים. בואי נפרק את זה קצת.
בהחלט, ויש כמה נושאים כאלה שחוזרים על עצמם במיוחד במקורות היהודיים. הם מוצגים כמקורות יותר יציבים לאושר. אולי הכי בולט זה עניין ההודעה, הכרת הטוב.
הודעה, איך זה קשור לשמחה? זה לא פשוט להגיד תודה וזהו.
הקשר הוא אדוק מאוד. תראה למשל בתהילים מזמור כף. הוא פותח במזמור לתודה, ומיד אחרי זה בא הציווי. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. הרבה פרשנים והוגים רואים פה קשר סיבתי, שהפעולה של ההודעה, ההתמקדות בטוב שיש לנו, היא בעצמה יוצרת שמחה.
מעניין, זה לא רק נימוס, זו פעולה נפשית.
בדיוק, פעולה אקטיבית.
והמקורות היהודיים באמת נותנים לזה מקום מרכזי.
מרכזי ביותר, הכוזרי, ספר יסוד בפילוסופיה יהודית, מדבר על המצווה מהתורה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך האל, אלוקיך. והוא מסביר שזו חובה ממש לשמוח במה שקיבלנו, רוחני, גשמי, והוא מוסיף משהו מדהים שכאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו נהנה מהשמחה שלנו על הטוב שהוא נתן.
זה כמעט כמו מערכת יחסים הדדית של שמחה.
כן, משהו כזה. וזה מתקשר גם לסיפור על תקנת 100 ברכות ביום.
נכון. הסיפור על המגפה בימי דוד המלך?
בדיוק, המדרש מספר שפרצה מגפה, 100 איש מתו כל יום, והסיבה שזוהיתה היא חוסר שבח והודיה מספיקים לקבעה, אז דוד המלך והעם קיבלו על עצמם לברך 100 ברכות ביום, על אוכל, על מצוות, ברכות שבח, והמגפה נעצרה.
וואו, אז ההודיה נתפסת ממש ככוח מגן ובונה.
כן, לא רק רגש נעים, אלא משהו עם השפעה ממשית לפי המסורת.
אז איך עושים את זה בפועל? איך מתרגלים הודיה כזו?
המקורות מציעים דברים קונקרטיים. למשל, להקדיש זמן קבוע כל יום, אפילו רק רבע שעה, לשבת ולהודות. במילים פשוטות, על דברים גדולים, בריאות, משפחה, וגם על דברים קטנים. כוס קפה טובה, שיחה נעימה.
ויש כאלה שאומרים גם לכתוב את זה.
כן, יש המלצה כזו. הכתיבה עוזרת להפנים, להכיר בטוב הזה.
אוקיי, אז הודיה זה עניין אחד. אבל המקורות מדברים גם על... שמחה שקשורה דווקא לעשייה, למצוות.
נכון מאוד, וזה מקבל דגש חזק אצל הרמב״ם. בהלכות לולב הוא כותב משפט ממש מכונן. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא.
עבודה גדולה. זאת אומרת, זה לא בונוס, זה חלק מהעניין.
בדיוק. השמחה היא לא תופעת לוואי, היא חלק מהותי מעבודת האל, והוא מוסיף עזרה די חמורה. שמי שעושה מצוות בלי שמחה, או מונע מעוצמות השמחה הזו, הוא ראוי לעונש. הוא מצטט את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב.
זה פסוק קשה.
קשה מאוד. חוסר שמחה בעבודת השם נתפס כפגם רציני.
אבל לאיזו שמחה הוא מתכוון? שמחה חיצונית, אולי קצת מאולצת, או משהו עמוק?
הכוונה היא למשהו עמוק יותר. לא לעשות מצוות מתוך הרגשה של כפייה, של עול כזה שרוצים כבר לגמור איתו, אלא מתוך הבנה של הערך, מתוך התחברות למשמעות, מאהבת האל שנטל את המצווה. זו שמחה שנובעת מבפנים, מרצון.
יש את הסיפור הקיצוני הזה על היהודי שנכנס ב-$40,000 על תפילין תחת שלטון עוין, ובכל זאת הוא היה שמח.
הסיפור הזה, גם אם הוא קיצוני, הוא ממחיש את הנקודה. למרות הנסיבות החיצוניות הנוראיות, הכנס, הסכנה, השמחה שלו נבעה מהערך הפנימי, מהקשר שלו לאלוקים דרך התפילין. הערך הפנימי גבר על המחיר החיצוני הכבד. זה מראה את הכוח של המשמעות הפנימית.
ומה קורה כשהנסיבות הן לא כנס, אלא ממש קשיים? איסורים, דברים כואבים? איך זה מסתדר עם שמחה?
כאן נכנס עוד מושג יסודי במחשבה היהודית. קבלת יסורים באהבה. השולחן ערוך מגדיר את זה כחלק מעבודת האל. הניסוח שם חזק. הרעה לעובדי האל היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל עליו באהבה מה שגזר עליו האל.
זה נשמע מאתגר מאוד.
זה אתגר עצום, וזה דורש אימון. המקורות מדברים על תרגול של הצדקת הדין. לנסות לקבל ולהצדיק את מה שאלה גוזר, גם בדברים קטנים, כאב שיניים, שכחת משהו בבית, אפילו משהו שטותי כמו קופסת טבק הרחה שנשפחה. לראות בזה חלק מההשגחה ולתרגל קבלה.
זה באמת שינוי תפיסתי עמוק. ומתוך כל העבודה הפנימית הזו, יש מקום גם למשהו פשוט יותר, כמו חיוך. סתם, לחייך יכול לשנות משהו?
נתברר שכן, ולא מעט. המקורות מצטטים אפילו את דרווין ואת דושן, שהיו מהראשונים שדיברו על הקשר הדו-טבעוני בין הבעות פנים לרגש. הרעיון הזה של משוב פנים, או כמו שאומרים, fake it till you make it, שגם חיוך שמתחיל כמולץ יכול לשפר את ההרגשה.
איך זה עובד?
יש קשר פיזיולוגי. הפעלת שרירי החיוך שולחת אותות למוח שיכולים לעורר תחושות חיוביות.
ומעניין שחיוך זה משהו מולד, טבעי.
לגמרי, רואים את זה בעוברים ברחם. תינוקות עיוורים מחייכים לכל נעים, למרות שמעולם לא ראו חיוך. זה טבוע בנו.
ויש אפילו מחקרים שמצאו קשרים מפתיעים בין חיוך לדברים אחרים?
כן, למשל המחקר על סעקני בייסבול ישנים מצאו קשר בין רוחב החיוך שלהם בתמונות משנות ה-50 לבין אורך החיים שלהם.
באמת?
כן, אלה שחייכו חיוך רחב יותר חיו בממוצע יותר שנים. ומחקר אחר הראה שפנים מחייכות נתפסות כאטרקטיביות יותר מאותם פנים מאופרים, אבל בלי חיוך.
אז יש כוח לחיוך, גם אם הוא נראה פשוט.
בהחלט.
וזה מביא לשאלה, איך כל העבודה הפנימית הזו, המחשבות, ההודעה, החיוך, איך זה מתורגם למעשים, להתנהגות שלנו כלפי אחרים?
יש דוגמה יפה ממחקר על מדיטציית חמלה, Loving Kindness Meditation. סטודנטים שתרגלו את זה שבועיים, שבהם הם מתמקדים ביחולי טוב לעצמם ולאחרים, הראו שינויים מעניינים. לא רק שהייתה להם יותר פעילות מוחית באזורי אמפתיה כשראו תמונות של אנשים במצוקה, אלא שגם במשחק כלכלי ממוחשב הם התנהגו בצורה נדיבה יותר.
הם תרמו יותר כסף?
כן, היו מוכנים לתרום יותר כסף לקורבן במשחק בהשוואה לקבוצת ביקורת. כלומר, התרגול הפנימי תורגם להתנהגות אלטרואיסטית יותר.
אז יש קשר הדוק בין הפנים לחוץ. עכשיו, עוד נושא שעלה מהמקורות והוא קצת רגיש, הקשר בין דת ואושר. מה אפשר ללמוד על זה?
כן, זו שאלה מורכבת, והממצאים שמופיעים במקורות שקיבלנו הם מעורבים. חשוב להציג אותם כפי שהם. מצד אחד, יש סקרים גדולים שמצביעים על קשר חיובי. סקר גלופ בארצות הברית מצא שאנשים שהגדירו עצמם דתיים מאוד והולכים בקביעות לבית תפילה, דיווחו על רווחה well-being גבוהה יותר.
ויש משהו דומה בישראל?
כן, מוזכר סקר של הלמ"ס בישראל, שהראה גם הוא מתאם. ככל שרמת הדתיות המוצערת הייתה גבוהה יותר, כך דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מהחיים. זה הוצג בחלוקה לקטגוריות חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים.
אוקיי, אז יש נתונים שמצביעים על קשר, אבל אמרת שזה מורכב.
נכון, כי מצד שני, אחד המקורות מביא טענה אחרת, ספציפית לגבי היהדות. הטענה הזו, שכנראה נלקחה מוויקיפדיה, אומרת שהיהדות בעצם לא מבטיחה אושר במובן המודרני.
אז מה היא כן מבטיחה לפי הטענה הזו?
היא מבטיחה שפע רוחני וגשמי כתגמול על קיום המצוות.
זו פרספקטיבה אחרת ששמה דגש על תוצאות אחרות של החיים הדתיים, לא דווקא על עושר סובייקטיבי. שוב, זו עמדה שמובאת באחד המקורות.
הבנתי. אז התמונה מורכבת ולא חד משמעית בנושא הזה. אוקיי, אז אחרי שפרשנו את כל הגישות האלה, מ-FMRI וזוכה הלוטו, דרך המעלבים והודיעה, ועד הקשר המורכב לדת, מה אנחנו לוקחים מכל זה? מה השורה התחתונה?
נראה לי שהמסר הכי חזק, שחוזר שוב ושוב גם במחקר המודרני וגם במקורות היהודיים לאורך הדורות, זה הדגש העצום על העולם הפנימי שלנו. המחשבות שלנו, הפרשנות שאנחנו נותנים לאירועים, התרגול המודע של הודיה, החיפוש אחרי משמעות, הטיפוח האקטיבי של שמחה, כל אלה כנראה משפיעים על האושר שלנו הרבה יותר מהנסיבות החיצוניות.
גם כשהנסיבות נראות לנו מאוד דרמטיות.
כן, גם אז. ההשפעה שלהם כנראה דועכת, בעוד שההשפעה של העבודה הפנימית יכולה להיות מתמשכת יותר.
ואם ננסה לחבר את זה לאדם הלומד, זה שמחפש תובנות, כלים.
אז עבור מי שמחפש ידע כזה, אני חושבת שהמסר הוא מאוד חזק. המציאות תמיד תאתגר אותנו. תמיד יהיו קשיים, עליות, מורדות, זה טבעי. אבל המפתח להתמודדות ולצמיחה נמצא במידה רבה אצלנו, בתודעה שלנו. פרקטיקות כמו הודיה, פרשנות חיובית כשניתן, חיפוש משמעות, טיפוח שמחה בדברים הקטנים, בחיוך, במצווה, אלה כלים עוצמתיים. האושר בסוף הוא פחות קשור למה קורה לנו, ויותר לאיך אנחנו מאבדים ומגיבים לזה.
ובסיום, כמו תמיד, נשאיר איזו מחשבה נוספת למאזינים שלנו, משהו אולי קצת מאתגר שעלה מהעיון בחומרים?
כן, לאור הדגש החזק שראינו, במיוחד במקורות היהודיים, על הטיפוח האקטיבי של שמחה והודיה, הציווי לשמוח, מאה ברכות, התפיסה ששמחה במצווה היא עבודה גדולה, אז אולי אושר הוא לא משהו שפשוט מוצאים במקרה, כמו איזה אוצר. אולי אושר זה משהו שצריך לבנות, במודע, באופן מתמשך.
לבנה אחרי לבנה.
משהו כזה. דרך מאמץ תודעתי, שינוי פרספקטיבה, עבודה פנימית, כמעט בלי קשר ללבנים האובייקטיביות שהמציאות נותנת לנו בכל רגע. שאלה למחשבה.